אני חוזר קודם כל על יסודות שראינו בספר שופטים, לחזור בתמציתיות, בסדר? חזרות אף פעם לא מזיקות לנו, ואנחנו בעצם שבוע הבא ניכנס כבר לתוך בלי נדר השופט הראשון פחות יותר שבוע הבא. אז רק בוא נחזור פרק א' בשופטים. ויהיה מות יהושע וישוב בני ישראל בשם אמור, מי יעלה לנו לנגמי לתחילה לכם, ויום השם יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו. יסוד גדול, תמיד יהודה הם ראשונים, ויום יהודה לשמעון אחי, אני הייתי בגורלי ברחבה בקלני, וגם אני איתך בגורלך, ואיך איתו שמעון. והיה יהודה, וייתן השם את הכנעני והפריזי בידם, ויקום בבזק 10,000 איש. ואני לא רוצה לעסוק באצבעות הרגליים והידיים כרגע, אלא דווקא לעסוק בשאלה המשונה או המשונה. השאלה פשוטה, איך אנחנו מבינים את המושג הזה, אתה תעלה איתי, אני אעלה איתך? מה משמעות ההצעה הזאת? מה משמעות ההצעה הזאת של יהודה ושמעון? זאת השאלה. הצעה לגיטימית או לא לגיטימית? בוודאי הצעה לגיטימית. השאלה האם היא נכוחה או לא נכוחה? מה זאת אומרת? אני אגיד את זה בצורה מאוד פשטנית. האם אפשר לדמיין מציאות של צבא בצורה כזאת? אם אתם תלחמו איתי, תשבו על מעון, אני שומר איתכם על מטולה. אם אתם לא באים למעון, אני לא בא למטולה. מה אתם אומרים על האופציה הזאת? כך לא בונים צבא. מה זה הדבר הזה? איך אנחנו מבינים את הסיפור הזה? איך אנחנו מבינים את המציאות ההזויה הזאת? אלא מה? אנחנו פוגשים פה מציאות מאוד מאוד משמעותית. אומרים שלום, שלום, לא שלום ברוך הבא, אלא שלום להתראות לממלכתיות. אנחנו פוגשים עכשיו מציאות אחרת לגמרי, הכל ילך פה בצורה אחרת. אני אגיד את זה בצורה משתנית כרגע, בצורה שבטית. אנחנו פוגשים עכשיו מערכת של התנהלות שבטית. אין פה עם אחד, יש פה י"ב שבטי כה. ומכיוון שיש י"ב שבטים, אנחנו נמצא, תעזור לי, תעזור לך. זו לא מציאות נורמטיבית, זו לא מציאות בריאה. אבל פה אני כבר פותח ואומר, אנחנו נראה בהמשך, פרק א' הוא לא פרק לפי הסדר. זה חריג מהסדר הכרונולוגי. למה? בגלל שהוא פותח אחרי מות יהושע בפרק ב' פסוק ו', פסוק ו', פסוק ח', והיה מות יהושע בן נון עבד השם ב-110 שנים. אז פרק א' התחיל אחרי מות יהושע, ופרק ב' פסוק ח', יהושע רק מת אז. נכון, פרק א' זו פרק הקדמה. הוא מלמד אותנו את היסודות של הספר כולו. ומה היסודות של הספר? אנחנו רואים את זה בשלושה דרכים. הספר הזה, או הפרק הזה, עוסק במערכות שבטיות, לא במערכת לאומית. ולכן יהודה אומר לשמעון, אתה תעזור לי, אני אעזור לך. לא תעזור לי, אני לא אעזור לך. וזה לגיטימי. זה עובר מסך בגלל שאין פה עם, יש פה שבטים. מה זה? זה קשור לדברי הסיומת של ספר יהושע, שחז"ל אמרו לא הספידו את יהושע קרוב. מה זה הספידו אותו קרוב? מניין חז"ל שלא הספידו אותו קרוב? מניין חז"ל? הנה נפטר הגר הזה. להספיד כראוי זה בעצם לבוא ולהגיד מהי נקודת הגדלות של תלמיד חכם זה. מה זה הגדלות שבו? עכשיו, אפשר לדבר הרבה דברים. לפעמים צריכים לשים לב לנקודה המרכזית. ואני זוכר, שמענו בפסוד את הביטוי הזה על תלמידי חכמים מסוימים שלא הסביר אותם כראוי, והייתי עד לסיפור כזה אצל רב זבין זצ"ל. רב זבין, שהוא היה המייסד של הצקבל תלמודית, אז היה הספד שלו במערכת בבית וגם בצקבל תלמודית, גדולי ירושלים כולם החרדים היו שם, הספידו אותו. עד שקם הרב ישראלי האחרון שהספיד ואמר דברים מאוד משמעותיים. שכחתם, הוא היה איש של כלל ישראל, והיה דמות מאוד מאוד מעניינת, חבדניק חרדי ציוני. זה היה תופעה מאוד מאוד מעניינת, והוא היה, המסל הגדיר אותו בהספד, הוא היה איש של כלל ישראל. הוא הביא את הגמרא בחולין, אני זוכר את זה כמו היום, שעל היחס בין תלמידי חכמים לעמי הארץ, שמה? אילוני עליה לא התקיימה התקנאיה. אילוני העלים אין אשכולות. האשכולות זה מאוד מאוד חשוב, בשביל זה יש את העץ, נכון? הכרם בשביל אשכולות היה הענבים. אבל אם אין עלים, אין אשכולות, אין פוטוסינתזה, נכון? ככה אומרת נגמר בחולין. אומר רב ישראלי, זה הנקודה. תלכם צריך לדעת את תפקידו שלו ודרך של קרייסל. הוא שייך קרייסל. הרב זבין היה איש של קרייסל. איש של קרייסל. עכשיו זה היה דוגמה, שאילולי הדבר הזה, לא היו מזכירים אילולי ההזכור הזה, לא היו, היו כבר מפסידים משהו בהספד. צריך לדעת את האישיות המיוחדת של תלמיד חכם כדי לגעת בו ולהגיד, זה האישיות שלו. היה פעם הספד לאדם גדול בישראל, אדם גדול, ראש הממשלה שלנו, יצחק רבין, שהספיד אותו מישהו שם, דיבר כמו אבא, כמו אבא. אני, סליחה שאני אומר לך, יותר גרוע מאבא. האדם הזה עשה דברים גדולים. הוא הספיד אותו בקלות. הוא היה דמות ציבורית, מי שהספיד. דמות ציבורית. כלומר, הוא אמר דברים נכונים. הוא סיפר דברים נכונים עליו. אבל זה בקלות. לא דיברת על האישיות, על המשימה הגדולה שראש הממשלה עשה. נגעת אולי בכל מיני דברים פרטיים. אכלתם אותו מסביד, נו, יפה, נו, אז מה? אז מה? זה לא, לא ככה מספידים, תגיד מה הוא מיוחד, מה המיוחד? למה הנשמה הזאת יודעה לעולם? מה הייתה המשימה של אותה אישיות? וכן על זה דרך. עכשיו, למה חז"ל אומרים שיהושע לא הספידו כראוי? מגיע לכם קצת. למה חז"ל אומרים שיהושע לא הספידו כראוי? מנין זה לחז"ל? זה לא למדו לפסוקים. אבל גם מסכת שבת אומרת לא הספידו אותו כראוי. למה? מה? מי אומר שלא אמרו עליו בתורה? שמה? זה הנקודה המרכזית. העובדה שלא ביקשו מנהיג, והמיוחד יהושע זה שהוא המנהיג הראשון, המלך הראשון בישראל. ואם לא מבקשים מנהיג, סימן שמה? לא חסר לנו מנהיג. ואם לא חסר לך מנהיג, בחיים לא תוכל להספיד מנהיג. אם לא חסר לך, זה מיותר לך מנהיגות. כן.
אולי מה?
יכול להיות, יכול להיות שיהושע מזהה שאין מה לדבר, זה לא משנה כרגע. שורה התחתונה, אין מנהיגות ואף אחד לא מחפש את זה. הגמרא מתארת את זה שכל אחד עסוק בנחלה שלו, בבניין הנחלה, בבניין הצדדים הפרטיים. סליחה אם איתנו אתכם, איפה זה נמצא, איפה זה לא נמצא, זה בסדר שזה יהיה פה תמיד. נראה לנו ככה. מה זה?
יחסתי למטה, תחת היום, 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 תחת הי
אני אתם אתם תסכמו ותגידו לי איפה זה, אין לי בעיה בסיפור, בסדר? כל אחד בקפסולתו, נכון? אתה מצליח לעבוד את זה ולא פה, אתה לא פה, לא בעיה. אז אם מצאנו, אם מצאנו שלא המליכו מלך או מנהיג אחרי יהושע, פירושו של דבר שלא חסר להם. איך לא נפרש את זה? לא חסר להם שאין מנהיג, ואם לא חסר להם שאין מנהיג, מה זה אומר? שבדי לא הספידו אותו בזה שהוא מנהיג. וזה היה הדבר הגדול שלו. הוא המנהיג של עם ישראל, הוא היה מלך. אז שופטים פרגלה, אז אם זאת המציאות, אנחנו ודאי מוצאים פה בעיה גדולה מאוד מאוד מאוד, וזה תוצאה, זו תוצאה מציאותית, שמתפרק, משהו פה מתפרק. אני אומר את זה כבר נקדים ונאמר, זה בבחינת גיל ההתבגרות של נער. ימי יהושע זה הנעורים, המלך הראשון, אתם יודעים, ילד מגיע לבר מצווה, מה זה מתוק? מה זה מתוק? זה סיום. הבוקר קיבלתי טלפון מילד שעושה סיום שס משניות בבר מצווה שלו. הוא תיאץ איתי איך לעשות את זה. הוא רוצה ביום הבר מצווה שזה היום. מחר לעשות את הסיום, אבל בשבת יש את הקידוש לעשות את הטקס. האם זה עובר או לא עובר? אמרתי איזה שאלה טובות על הבוקר. איזה שאלה טובה לקבל. הבן של אחד התלמידים שלי בישיבה הוא משם נפלא, נכון? אין שאלות טובות. אז בלי לדבר על הבחור שכזה כמובן, אבל איכשהו אתם יודעים בגיל 14-15 פתאום הילד המתוק שקם לזיקות כזה להתפלל ועשה סיום שס מי יודע מה פתאום לא בא לי להתפלל הוא חמודי, זה כבר מוכר, לא נכון, זה כבר 12, לא נכון. הילד אמר, כנראה שעון, לא צודק, גם צריך להגיד את זה בכל ישראל, זה לא נכון, הוא אמר, לא 12, זה לא אחד, זה לא שתיים. ואתם יודעים, שהוא מתבדל בתיק כל בוקר, נכון? הנץ הנלה פותח נעיניים שתיים בצהריים ואז את פלנטיקי הנץ הנלה זה הרגע שורה את הנץ וזה המצב הטוב כשעוד מתפננים ואז יש מצבים שמה יש כאלה שגונזים את התפילין לשנה שנתיים יש כאלה מה כאן הצדיק שלנו? מה קרה? מה, איפה היינו? איפה לא היינו בסדר בחינוך? תראו אותו! מה קרה לו? כזה היה מתוק בגיל בר מצווה. זה ספר שופטים. זה ספר שופטים. היה כוח מתוק מיהושע. ופתאום הגיע מגיל ההתבגרות, והאדם יוצר את האישיות שלו, והוא לפעמים, לא תמיד, הוא צריך להגיד, אני לא האבא שלי, אני לא האמא שלי, אני לא הסבא, אני לא הסבתא, אני. ואיך הוא לפעמים אומר את זה? אני לא זה ולא זה, תפסיקו להגיד לי מה לעשות. זה התמצית של ספר שופטים שלפנינו. אנחנו הולכים לסלול דרך לעצמנו, חזר יגידו, זה כל אחד דואג לנחלה שלו, לאישיות שלו, לדאגה הפרטית, ולא עסוקים להספיד את יהושע, אבל זה משהו לא חשוב, זה בהספר או זה אחר כך. אנחנו נמצאים בתקופה נוראה ואיומה. הדברים באים לביטוי מנו בעוד שני מקומות. המשכנו הלאה בפרק א' וראינו את הכיבוש ואיך יהודה פסוק י' ואיך יהודה לכנעני היושב בחברון בשם חברון פנים כי אתה בעיקוד שישי ותחילה מתמי וכם שם הישוי דביר בשם דביר פנים כי הספר ואומר כאלה מה שכן כי הספר לחדה תתן תחסם איתי לאישה וכדה עוד נהיה מקרס היא כאלה מכתוב ממנו ויתן תחסם איתו לאישה וכו'. אז מי כבש את חברון ואת עודניאל, ואת דביר, כי הספר, עודניאל, אבל בספר יהושע פרק י' על כתוב ולא יושב את העיר ואחד את הענקים מן ההר מן חברון, מן דביר, מן ענב, מן כל היהודה. רגע, זה יושב עשה עם זה או עוד ליד מקנז עשה עם זה? מה הסיפור פה? והתשובה לזה אמרנו היא תשובה מאוד מאוד פשוטה. מי כבש את העיר העתיקה בששת הימים? מה התשובה? מי כבש? מה? אופציה אחת. אופציה אחרת? צרכנים. אופציה שלישית? מותגור. אופציה רביעית? חיל אוויר. פחות. זה היה, הייתה התקפה מאוד חשובה על תל אביב. בתחילת הכיבוש ירושלים, לצד הצפוני, הם התקיפו, תל אביב זה היום, הייתי גם שם וגם בדרום. אבל הייתי עוד החיתונים תקדים, ראש משה דיין, שר הביטחון, או ראש הממשלה, מי היה ראש הממשלה בשש ימים? רבי אשכול, יפה מאוד. רבי אשכול. אם כן, אני יכול להגיד עם ישראל, אני יכול לקרוא תיקון, אני אומר, יש ספר מאוד מאוד יפה עם תיאור פרטני, עם שמות של כל דמות ודמות, מה הוא עושה בחטיבת הצנחנים, חטיבה 55. פלוני ואלמוני, איך הוא קפץ ותפס וזה, ממש סיפור כל אחד ואחד מה הוא עושה שם. אז אפשר לספר את הסיפור על צד האישי, אפשר לספר את הסיפור, שעם ישראל כבש את המקום, שהמטכ"ל כבש את המקום. בספר יהושע מספרים את הסיפור הכללי, בספר שופטים מה מספרים? את הסיפור הפרטי. הספר הזה זה הסיפור הפרטי, מה הוא עשה, מה הוא עשה, איך עתניאל כבש, ואיך כאלה ביפונה כבש וכו'. ולכן זה הסיפור של פרק א' בספר שופטים, והמשכנו הלאה לעוד נקודה אחת משמעותית, וזה הרשימה בסוף. רגע, אם כבר בואו נוסיף משהו שלא דיברנו בעבר. דיברנו על צד דיווי בכיבוש ביתן, שראינו את זה? אוקיי, אז בואו נלמד משהו מחוץ לקופסה. פסוק המבין בית יוסף, גם הם ביתן, ושמה ויתירו בית יוסף בביתן, ושם ילפנים לוז. ויראו השומרים איש יוצא מן העיר, ואמרו לו, הרינו את מבוא העיר, ועשינו לך חסד. כן, דיברנו על זה? שהוא הצביע באצבע. אה? נכון, שהוא עזב, הוא לא עזב. אוקיי, אבל נגיד שבכל זאת כבר מסורתה אומרת על הדבר הזה, על מצוות ליווי. כמה צריכים לבוא את אדם בדרך? גם בזה הזכרנו? מצוות ליווי. יש מצוות ליווי, הגמרא אומרת ככה, ולומדים את זה פה מהסיפור הזה. הרב את תלמידו, כמה הוא מלווה אותו? עד עיבורה של עיר. כלומר, עד עיבורה של עיר זה 170 אמה מתוך, מחוץ לסוף העיר. עד שם הרב מלווה את התלמיד, שני חברים עד איפה מלווה אותו, עד תחום שבת, קילומטר. והתלמיד את הרב, כמה מלווה אותו? כמו את מבסוטה? אין לו שיעור. וכמה? פרסה. נו. אז יש לו שיעור, אין לו שיעור. יש לו שיעור, פרסה. מה זאת אומרת? וכמה? וכדומה, אין שיעור לליווי. וכמה? פרסה. מה פשט הדבר הזה? זה קשר קצת קשור פרשת השבוע, שמה שעברה, לגבי עגלה ערופה. לא פתרנו ולא לוויה ולא אוכל, נכון? דאגנו לו שלא אוכל וליווינו אותו. מה פשוט ליווינו אותו? מה פשוט נתנו לו אוכל? הרי איפה הרוצח רצח אותו? איפה שליוו אותו, איפה שלא מלווה אותו? אם אנחנו יודעים שלליווי זה עד קילומטר, אז איפה הרוצחים הליסטים מחכים? שני קילומטר מהעיר, הם יודעים כמה פעמים תלמיד ילווה את הרב 4 קילומטר, אתם יודעים מה, יחגה מחוץ ל-5 קילומטר, איפה שהשירו, מסתובבים. מה התפקיד של ליווי? מה ליווי עוזר בחיים? אם אני מלווה מישהו, בסדר, כל הדרך עד הבית, תפדה, אז הוא לא לבד. אבל אז מה יקרה? מי ילווה אותי חזרה ביתה? אז הוא יכול ללווה אותי חזרה, ואז אני ילווה אותו חזרה. זה לא יקמה לעולם. זה לא ליווי. אז מה פשט? לא פתרנו בלא לוויה לגבי הגלל ופה. מה משמעות המצווה הזאת? אין לו שיעור. ואני חושב שהיסוד הוא מאוד מאוד פשוט. לגבי הרב, וגם דווקא לגבי הרב, בעצם ראוי לבות אותו בלי שיעור. טוב, אני עובד, אם אני אדבר אותו עכשיו עד לעכו, מה יהיה עם העבודה שלי וכדומה. היחס צריך להיות יחס כזה שאני רוצה לבות אותו כל הדרך, כל החיים. בפועל אני צריך לתת זה גבול, ויש לי לא יכול, אני יש לי אחריות בחיים שלי. היחס צריך להיות כזה, ושזה סוד גם גדול בליווי בכלל. אני חוזר עכשיו לגרע המופעה. מה קרה לגרע המופעה? אבל לא פתרנו ולא לוויה, לא עזבנו אותו, אבל בסדר, מישהו רצח אותו אחרי הקץ. עכשיו מה קורה לבן אדם, נניח איזה קבצן כזה שמסתובב כבר 3 שנים, מקבץ נדבות, הולך ממקום למקום, מנסה לאסוף קצת כסף להביא הביתה לילדים שלו משהו לאכול. האדם הזה מיואש בחיים, הוא כבר שנים לא רואה את המשפחה שלו, הוא לא יודע אם הם חיים, לא יודע אם הם נפטרו, אם יש לו מה לאכול, אין לו מה לאכול. הוא אוסף נדבות מקום למקום, ולא תמיד יש לאנשים מה לתת, לא תמיד יש במה לברך. ובן אדם כזה עכשיו יוצא לדרך ועם המעט כסף, אתה לא יודע כמה אלפים שהוא עשה, הוא פתאום פוגש ליסטים מזוין או אריין שבא לטרוף אותו. אדם שמיואש בחיים, מה הוא יעשה נכון? שום דבר. אדם שלא מיואש, אולי מול הליסטים ומול האריין הוא ילחם ויעשה משהו טוב. עכשיו, אם פתרנו לליווי, פירושו של דבר, כשהוא עזב את העיירה שלנו, אחרי כבר שנים שלו הבית, אם שם יד על הכתף, אמרנו, לא קרוב הכתפיים, אחרי קפסולה, הכל בסדר, אבל ברחוק שם יד על הכתף שלו, אמרנו לו, אחי, הגלגל עשוי בעולם, היום הצלחה לא טוב, אני מברך אותך שתזכה לחזור בזה בקיר, לעזור לפה בקרקרה ותיעשיר גדול בכל הסודות פועים שלך, בעזרת השם. למה לא? כאילו, אז את יש חיים קשים, נכון? כתוב לגבי ניתן צדקה לבין שיניים, עדיף להראות את החיוך ותת את הצדקה. אם אתה נותן את זה בחיוך, אז גם המעט הוא שווה הרבה. כשאתה נותן את זה בצורה גסה, זה לא שווה שום דבר. הליווי זה נותן כוח חיים לבן אדם, וזה באמת אותו דבר שפוגשים פה, שהכנעני הזה, החיטי הזה, נותן ליווי לאנשים, הוא מלווה אותם, כלומר הוא מצטרף אליהם, הוא מאמין בהם, בעם ישראל. נכון, מה הוא מאמין? בצד המעשי הוא איתנו בכדאיות, בסדר, אבל הוא איתנו והוא מקבל ברכה גדולה בעקבות הדבר הזה. הליווי, שוב, זה כל זה כבר בדרך סוטה, עוסקת בכל הסוגיה הזאת, שכמה, אם אתה רואה, יחס קטן שרומז, מצביע איפה הכניסה הסודית, והוא בחר לעזור לנו, מה זה המשמעות שאדם מלווה את חברו, הולך איתו כברת דרך, ונותן לו חיים, וכן הלאה. טוב. אז הוספנו עוד משהו, גם אמרנו את זה, לא נורא, חזרנו גם לזה. מפסוק כף זין, אנחנו מבקשים פה את רשימת הערים שלא כבשו, ולא הוריש מרשה בית שם בנותיה, לתענך בנותיה, ושמידו בנותיה, ושמידו בנותיה, ושמידו בנותיה, ואיך היא חזר בסגן הלמה, ספרנו שתקרני יושב בגזר, זו הוריש לשם קטון, לשם הלון. מה משמעות כל הרשימה הזאת? עשינו את זה השוואה לפרק י"ט ביהושע. פרק י"ט ביהושע, מה? יש לזה עד בכלל? איזה פרק. דף שיש פה חשש מניעת קורונה. יש, אז הבאנו פה את כל הרשימה של 48 הערים בספר יהושע, וגילינו שפה יש לנו הרבה מקומות. אמרתי, הרבה מקומות אנחנו לא יודעים שום דבר בתנך, אבל יש מקומות שאנחנו יודעים, ומתברר שבמעט שאנחנו יודעים, נניח יש פה שליש מהמקומות, או פחות 25%, אנחנו מכירים, ומתוכם חצי לא נכבשו. זה משהו מפורש. נהלל הוא אי הגזר, הוא אי הכהני, לוויים. נהלל הוא אי הכהני, וכן התענך, וכו' וכו'. אז יש לנו פה רשימה ארוכה של מקומות שלא נכבשו בכלל. מה זה אומר? היו מאוד נדיבים כלפי הלוויים. היו מאוד נדיבים. הלוויים לא קיבלו נחלה. אז אמרו להם, טוב, זה העיר שלכם, כל אחד צריך להפריש. למה לא קיבלו נחלה? הם לא נלחמו. לא נלחמו, לא קיבלו נחלה. מה נתנו להם? טוב, אתה רואה את נהלון? בקטע זה בשבילכם, אבל לא כבשתם. גבעון. הם קיבלו אחד מהם, אבל יש שם גבעונים. מה אתם רוצים שנעשה שם? וכן, אז זה הדרך. יש פה המון בעיות ברי הלוויים. עכשיו אנחנו נראה את זה במשך בספר, עכשיו מפורטת. אני כבר אומר, יש לנו שני סיפורים עם הלוויים בתוך הספר, שהם לא גרים ברי הלוויים.
מיכה.
מה?
מיכה.
במיכה, הוא לא גר בעיר הלוויים, הוא בא מבית לחם. יהודה, בית יהודה, זה לא עיר הלוויים בכלל. ואנשיך גם הלאה, זאת אומרת, גם בספר שמואל, רבתיים צופים על אפרים, שמואל, אלקנה, רבתיים צופים, זה לא אחד מהלוויים. יש ירמיהו וגם ויתר הכהן, הם כהנים מענתות. זה אחד מהלוויים, אני חושב שזה אחד מהלוויים הגדולים שמצאנו ממש לוויים כהנים בערים שלהם. מעט מאוד מקומות שיש כאלה. לכן המציאות הזאת, מה קרה פה? מה זה הסיפור? הפרק הזה שמביא את המקומות שלא כבשו, בעצם הוא מתייחס גם לסיפור של הלוויים. למה? מאוד מאוד פשוט. כשאני מבין שיש פה עם ואני מפרס את האח שלי, אני שמח. כשאנחנו מתפרדים לשבטים, מה קורה בהתפרדות הזאת? למה שאני מפרנס שמאלני? הוא לא מהעם שלי, הוא לא מהשבט שלי, הוא לא מהעדה שלי, הוא לא מהג'אמה שלי. אני בשמחה נותן לחברים שלי, אבל הפרזיטים הללו, מה פתאום? והמציאות הזאת שהשבטים מתפרקים כבר פתאום, זה לא משפחה אחת ענקית שבהם יש לנו אח אחד שהוא לוי וכולם דואגים לו. מה פתאום שאני אפרס לוי? אנחנו נראה את זה בהרחבה אל פסל מיכה, שבעצם אפילו הרעיון שאנחנו מבינים אותו, שהבחורה חוזרת, סליחה, של הביאו, עבודת השם חוזרת לבחור. למה בבחור? מאוד מאוד פשוט. אני רוצה שבקום משפחה יהיה מישהו שילמד את האחים הצעירים את דעת השם. אז הבחור, תפקידו בבית להקריב קורבנות ולמד את כל האחים את דעת השם. כשהגענו לעם, אז אפשר להמיר את זה בשבט שלם. אבל ברגע שהאומה מתפרקת, הדבק הלאומי מתפרק, אז נוצר משהו מאוד מאוד מורכב, ובמצב הזה אף אחד לא רוצה לתת ללווים את חלקם, אף אחד לא סופר את הלווים. הוא אומר, זה קשה להם מאוד להסתדר בחיים, הם אין להם נחלה, ממה הם יחיו, וכן הלאה וכן הלאה. אם כן, שלושה דברים ראינו פה שהם מבררים לנו את היסוד, וזה פרק הראשון, שכמו שאמרתי, הוא בעצם לא הפרק הכרונולוגי הפותח, הוא הפרק שמפגיש אותנו עם מציאות עקרונית. מהי? היא המציאות של של אומה שכל אחד מבני המשפחה מתחיל ללחם על המקום שלו. למשל, אחרון הדבר הזה, אני יכול להניח שבגילאים שלכם אתם עדיין הולכים קצת מכות עם אחים הצעירים שלכם. זה לא יפתיע אותי, זה בסדר. אבל בני 30, אתם יודעים כבר, אחים לא כל כך הולכים מכות ביניהם, בדרך כלל. נכון? יש לו אחים גדולים, הם לא הולכים מכות. אפשר להגיד שהם לא גרים ביחד. נו, כשהם נפגשים, למה הם לא הולכים מכות? ושכל אחד כבר הגדיר את תחום החיים שלו. האחים בתוך הבית נלחמים על, על התחום שלהם, על הטריטוריה שלהם, על האישיות שלהם. מי אני בתוך הבית? וזה מלחמה, לפעמים מכות, לפעמים דיבורים טובים, לפעמים כעס הלב. למה? בגלל שאני מגיש שהוא חוטף לי את הטריטוריה, במיוחד אחים שמאוד קרובים בגיל. אבל לא דווקא, יש גם חכים גדולים, עדיין יש מכות ביניהם. למה? יש מאבקים על הטריטוריה. ספר שופטים זה מאבקי כוח על טריטוריה. לא דווקא טריטוריה של נחלה, לכוח יש נחלה משלו, אולי יש קצת זליגות פה ושם, אבל מי יהיה המנהיג? וכל אחד יש לו באישיות שלו משהו מנהיגותי. יכול להיות שרק יהודה יהיה מנהיג בסוף, אבל יש הרבה צורות של הנהגה, הרבה דרכי הנהגה, ויש מאבקים אדירים. בספר שופטים כל אחד מהשבטים, חז"ל אומרים במדרש, י"ב שופטים, י"ב שבטים. אין לך שבט שלא העמיד שופט. זה לא נכון. המדרש אומר אין לך, הוא מיד מסייג, חוץ משמעון, בגלל החטא של השיטים. אבל אומר המדרש, אבל אני אומר, יש עדיין שניים שלושה שבטים שלא העמידו שופטים. ובשבט בני יוסף היו הרבה בני יוסף. בסדר, לא משנה, זה עיקרון. י"ב שופטים, י"ב שופטים, י"ב שבטים, זה עיקרון, זה ודאי נכון. כלומר, כל אחד מהשבטים ינסה לבוא ולהגיד, אני יכול להנהיג, אני רואה להנהיג, אני מסוגל להנהיג, אני רוצה להנהיג, וכל אחד ינסה לעשות את זה. וזה מה שאנחנו נלך ונפגוש לאורך הדרך, איך כל שבט יביא לביטוי צורת הנהגה מסוימת, התמודדות מסוימת, דרך פעולה מסוימת. לפעמים אולי נזכן להבין איך שזה מבטא את השבט, לא תמיד, אני לא יודע תמיד, כן. הרמב"ם במורה נבוכים הוא מגדיר בצורה מאוד מאוד משמעותית את סוגיית המנהיגות של ספר שופטים. הוא אומר שבתיר לברוך השם וכו', לכל המציאות האלו בספר שופטים, זה אחת המדרגות הכי נמוכות בנבואה. הוא מביא שתי מדרגות כאלו הנמוכות מאוד בנבואה, הראשונות בנבואה. הראשון זה אדם שרואה אירוע לא מוסרי וקם ומגיב לו. כשמשה רבינו רואה איך מתנהגים עם בנות יתרו, הוא מגיב, זה המדרגה של רוח הקודש. שמתעורר באדם איזשהו, זה עשו המון גדולים. לכן הוא בספר שופטים. השופטים הם לא אנשי נבואה, ולא בהכרח שהם, שהנבואה אמרה להם לעשות את זה, אלא התעורר בהם איזושהי מציאות שהיא אלוקית. אבל היא התחלתית, מאוד מאוד. זה לא נבואה שאומר לך, כך תעשה, ימיהו, יחזקאל, כך תעשה. זה מציאות מאוד מאוד כללית, שבה הם רואים עוול והם מתרוממים להגיב לזה. זה הנבואה, זה המדרגה של הנבואה, או שרוח הקודש יש פה. לכן אי אפשר לדמות את זה, אי אפשר להגיד שהשם אומר כך וכך, אלא האדם מתעורר אל הצדק, לדרישת הצדק וכו'. ולכן זה עדיין מציאות שבאה מתוכנו אל המערכת כולה. טוב, אנחנו נעצור פה, בעזרת השם בלי נדר. אומנם יש עוד פרק באמצע, הבוכים, ו... אולי כן נראה את זה קצת, אבל אני חושב שבעיקר אני רוצה כבר לגעת באותיאל בן כנז ולראות את המשימה. יש מעט מאוד, זה בסך הכל 6 פסוקים. כדאי לראות את זה לפני כן, בכלל תמיד כדאי לראות את זה, תמיד תראה כדאי לראות שאלות, והשם יורה לנו את הדרך. טוב, עד כאן. חיים טוב לשון, חיים.
לא, 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 לא,